עד אני נגיד את השנים ואת הזה, אבל במזרח אירופה זה בעיקר בפולין, פולין הקטנה, גליציה, כל המקומות האלה כבר לא שייכים, כן, היום כבר אין כזה ואין כזה. אני רוצה קצת לתת ציר זמן שהוא חשוב, קצת לזכור את הדברים ולראות את העניינים החשובים. ב-1530, יאללה בוא נתקדם, אני נותן כמה תאריכים עם כמה ציונים שהם חשובים מאוד, צריך לזכור אותם. ב-1530 נולד הרמ"א. זה בפולין.
איפה?
הוא נולד בקרקוב, אני חושב. והוא נפטר ב-1572. בסדר? התקופה הזאת היא תקופה חשובה, כי אנחנו מדברים עכשיו על הקיבוץ המזרחי, מזרח אירופה, הרמ"א הוא אחד מעמודי התווך. הוא כותב את ההגהות שלו על השולחן ערוך. כל זה דיברנו כבר, אבל זה תאריכים חשובים. לאחר מכן יש הרבה מפרשים של השולחן ערוך, גם זה דיברנו. למשל, לא יודע, הלבוש, זה פחות או יותר בשנים האלה, הוא נפטר ב-1612. האסמה, רבי יהושע פולק, פולק זה פולין, כן? כל מי שפולק, מי שקוראים לו פולק זה מביא שהוא מפולין, אז פולק זה פולין. אז רבי יהושע פולק, או פלק, לא משנה זה אותו דבר. אז הוא נפטר ב-1614. טוב. עכשיו, אפילו במהרש"א, המהרש"א, הוא נפטר ב-1631, אבך נפטר ב-1640, יפה. טוב, אז פחות או יותר הגענו ל-1640, 1650. דרך אגב, הייתה מלחמה שם באירופה 30 שנה, זו הייתה מלחמת 30 שנה, 30 שנה. זה מ-1618 עד 1648. אבל בכל אופן, מה שרציתי להגיד בכל זה, זה שהמצב במזרח אירופה הוא מאוד מאוד קשה. מאוד קשה, יש עוני מאוד גדול, ואנשים מיואשים. על הרקע הזה, הגיע על הרקע הזה באמת בקיבוץ המזרח אירופה הוא בעצם נמצא בשפל מבחינה רוחנית. אנשים חיים לפרנסה שלהם, אנשים עובדים מאוד 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 קשה, ובתכלס אין כל כך מענה רוחני. אז יש כמה ישיבות, אבל העמך שעובד, שמתפרנס, ששורד את היום-יום, גם מול האויבים וגם מול הבעיות הכלכליות וכל זה, הוא מאוד מאוד מורכב. טוב, עכשיו, בסביבות, לא כל כך ברור לי עד הסוף, אולי כתבתי לי. כן, הבעל שם טוב נולד ב-1700. ככה בדרך כלל מסבירים. הוא נולד ב-1700 ונפטר ב-1760. בסדר? עכשיו, בתקופות האלה יש פה הרבה מאוד צדיקים, ונראה קצת את העניינים של החסידות, נסביר קצת את התולדות החסידות ועל איזה רקע זה צץ, ובעיקר אני רוצה קצת להסביר את המחלוקת הגדולה שהייתה בעולם התורה בין החסידות למתנגדים. עד היום קוראים איזה חסיד וקוראים איזה מתנגד לחסידות. טוב, נראה את זה. טוב, וכשמדברים על חסידות, היום אין חסידות, כן? זאת אומרת, היום זה כאילו חסידות, זאת אומרת, זה גור ויז'ניץ, זה חסידות, אבל מה הם שונים מהליטאים? הם נולדים, הולכים לחדר, לומדים תורה, כאילו, אין פה איזה משהו כמו שפעם בעל שם טוב בעצם הכניס שבתוך החיים אפשר לעבוד את השם. אז נכון, הם קצת אולי רוקדים יותר, אני לא יודע, גם זה אני לא בטוח. יש טיש. מה? מנהגים בהלכה. עוד מעט נראה, עוד מעט נראה. זה לא כל כך, לא כל כך. לחסידים אין כל כך הנהגות, יש הנהגות. יש הנהגות שאומרים ככה, שעושים ככה, שמתלבשים ככה, שעושים... אבל דקדוקי הלכות אין כמעט. למה אין כמעט? כי אין כמעט תלמיד חכם גדול או אדמו"ר או רבי כזה שהיה מהשורה הראשונה של הפוסקים. לא שהם לא טובים, היו אנשים צדיקים ונפלאים. אבל חוץ מהבעל התניא, שהוא נחשב פויסק ברמה מאוד מאוד, כן? שהוא כתב ספר שנקרא שולחן ערוך, אנחנו רואים שולחן ערוך הרב, זה בעל התניא. או הרב שולחן ערוך, ככה הם קוראים לו, החבניקים קוראים לו הרב שולחן ערוך. אבל לא משנה, הוא פויסק, וקבע מסמרות בפסיקה, בחבד, חבד זה אחד החסידויות המיוחדות מאוד, שיש להם מה להגיד על כל דבר, על כל פסיק, על כל נקודה. יש להם זה, כי בעל התניא הקפיד מאוד מאוד על כל קוצו של יוד. אבל פסקי הלכה בויז'ניץ, לא יודע, יש הנהגות, בסדר, בטח הם נוהגים דברים מסוימים, עושים, לא מזלזל בזה, לא מתוך זלזול אני אומר את זה, אבל בכל אופן זה שונה.
אבל ברסלב אין? יש לו ליקוטי הלכות.
בסדר, מה זה ליקוטי הלכות? זה בעיקר עניינים מחשבתיים. ברסלב זה לא, ברסלב זה חסידות מאוחרת מאוד מאוד, זה לא... זה בכלל כל היתורות של זה, אבל רגע, שנייה, תשאלו עכשיו אותי על כל אחד מאיפה סבא שלו הגיע, רגע, שנייה, אני קודם כל, בוא נתחיל מההתחלה. בחסידות יש צריך לחלק בין שני חלקים בהיסטוריה. יש תקופת הצמיחה, שזה בין 1740 ל-1780, זה פעולת הבעל שם טוב, תלמידיו הראשונים, המגיד ממזריץ', רבי יעקב יוסף מפולנה, זה האנשים היותר מרכזיים שהיו שם. ואחר כך יש את תקופת הגידול וההתפשטות, שזו תקופה מאוד מאוד רצינית, שזה מ-1780 עד 1815, שהחסידות כובשת את רוב הקהילות במזרח אירופה, הבעל שם טוב נפטר מזמן, והוא בכלל לא ראה את זה. אבל ההבנה שהבעל שם טוב לקח כמה תלמידים חזקים, חשובים, המגיד, כן, יש לי פה עץ, אפשר להעביר אותו, בוא נמצא אותו. הנה. ופה כתוב שהבעל שם טוב נולד ב-1698, לא משנה, הוא נפטר ב-1760, אבל אם אתם רואים, אתם לא רואים שום דבר, אבל... אפשר גם להעביר את הדף הזה, לקחתי אותו, אני לא זוכר מאיפה. הנה, כתוב פה, הרב שחר רחמן. לא משנה, נגיד שזה נכון, כל הדברים האלה, אתם רואים פה שיש שורה ראשונה של, שורה ראשונה של צדיקים, ואחר כך התקופה השנייה, זה אנשים שאתם מכירים. התקופה הראשונה, לא יודע אם אתם בכלל מכירים אותם, זה תלמידי הבעל שם טוב. אבל מי תלמידי הבעל שם טוב, ובעיקר המגיד, המגיד הוא פיזר ופרסם את תורת הבעל שם טוב. המגיד זה, תלמידים של המגיד, אתם מכירים את כולם. רבי אלימלך מליז'נסק, רב זושה, רב ארון מקרלין, רבי מצרים מברדיצ'ב, המגיד מקוז'ניץ, הבעל התניא, כן? כל אלה זה אנשים שלאט לאט אחר כך, מהם יצאו המון 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 תלמידים, ואת החסידיות שאנחנו מכירים. אבל בסדר, לא רוצה לעבור עכשיו חסידות, חסידות. כן, בויאן, הוא מדליק את המשואה, הוא מדליק את ה... הם קנו את זה בכסף. אבל זה לא ש... מה זה קשור בויאן? הרי פעם ספרדים היו מדליקים בלסלום, מאיזה ספרד... איזה אשכנזים היו, איזה בויאן היה בכלל במירון. אבל הם קנו את הזכות הזאת, אז כל שנה הוא מדליק שם. אתם ראיתם את זה? הדלקה של בויאן. טוב, לא משנה, מי שרוצה יכול להסתכל על זה, זה לא כל משנה, אבל יש שתי תקופות, זה אמרתי, יש את תקופת הצמיחה, תקופת הגידול וההתפשטות, ויש תקופת המלחמה בהשכלה. אבל זה יותר מאוחר, ואחר מכן יש דברים נוספים. בכל אופן, החסידות היא בעצם מנסה או מצליחה או מתמודדת עם בעיה מאוד 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 רצינית. הבעיה היא שעם ישראל הולך ומדלדל. למה הוא מדלדל? הצרות, הקושי, המלחמות, האויבים, הרשעים, הרעים, הגויים, כל הדבר הזה. זה גורם לייאוש מאוד גדול בעם ישראל. והבעל שם טוב מזהה. הבעל שם טוב, דרך אגב, דמות מאוד מאוד מוזרה, נגיד מוזרה, מוזרה אולי שזה טרונטציה שלילית, אבל דברים מאוד משונים, כאילו, זה אישיות כזאת שאתה לא יודע, אתה לא יודע אם היה צץ אדם כזה היום, לא יודע מה היינו אומרים עליו. כן, זה בן אדם שאומר כל מיני דברים, והוא... דרך אגב, הבעל שם טוב לא כתב שום דבר. מה שיש לנו זה ספר אחד שנקרא שפחי הבעל שם טוב. מכירים את הספר הזה? זה תלמידו הגדול כתב את זה, זה רבי יינקב יוסף. הוא כתב שפחי הבעל שם טוב, אבל שפחי הבעל שם טוב זה דברים שעבר הרבה גלגולים, אבל זה דברים הזויים כאילו, זה דברים של סודו, של קפיצות דרך, של פה, של שם, של כל מיני דברים, של כמעט נביא או סוג של נביא כזה. טוב, אז בואו נדבר טיפה על הבעל שם טוב, אחר כך נראה קצת דברים אחרים. אז הדמות של הבעל שם טוב, הדמות אגדית כזאת, הוא היה מלמד, הוא נולד ב-1700 פחות או יותר, והוא נהג באסתר גמור, עד שהתגלה להמון. הבעל שם טוב זה פירוש מורה דרך. היו הרבה בעל שם, היו הרבה שקראו להם בעל שם. כן, הוא מורה את הדרך, דרך באמונה, דרך במוסר, מי שפונה לעזרתו. הוא גם היה רופא, נתן סגולות לאנשים, והוא כתב קמאות כאלה, לאט לאט הוא התפרסם כבן אדם רופא. הוא היה בכלל רופא. מה זה רופא? הוא ריפא אנשים על ידי קמאות, עם שמות מלאכים, שמות קדושים, תפילות מיוחדות, דבקות גדולה, וכל הדברים האלה. הבעל שם טוב לא כתב כלום, כמו שאמרנו. אבל התלמיד שלו, רבי יעקב יוסף, הוא פרסם כמה ספרים. יש תולדות יעקב יוסף, זה לא החסידויות שאנחנו מכירים פה, נכון? תולדות אהרון, זה לא קשור, זה ממש מאוחר. תולדות, מה זה, הם התפלגו, לא? מה יש עכשיו? אברהם יצחק, הכהן קוק, לא, זה משהו אחר. אז בתוך הדרשות שלו, על התורה והאגדות, הוא מביא פתגמים קצרים ששמע מהבעל שם טוב. אבל זה לא היה הכוח של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב לא היה כוח של פסיקה, ואנחנו לא יודעים. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים בכלל שום דברים בפסיקה שלו. בוודאי לא כוח בספרים ובפירושים. אלא הבעל שם טוב היה סוג של נביא כזה. אני יודע מה אני קורא לזה, נביא, אני לא יודע. היה סוג של חוזה, סוג של אדם שמבין שפה צריך לעשות איזה משהו כדי להרים את היהדות על הפסים הנכונים. והוא מוסר את נפשו למען כלל ישראל, ומנסה בכל כוחו, ולא יודע מה הוא ראה בימיו, אבל החסידות הולכת, אחר כך זה יהיה כמו אש בשדה קוצים, זאת אומרת, רוב העולם התורה, רוב העם ישראל מבין שיש פה איזה משהו שמרים אותו. ואתה לא חייב להיות למדן בשביל לרקוד, או בשביל לשמוח, אתה צריך רק להבין את המדרגה של ישראל, ולאהוב כל יהודי, וכל הדברים שאנחנו מכירים על החסידות, וזה במשך 50 שנה אחר כך, כשגדולים וגדולים ממש, נכנסים לתוך התמונה הזאת, ורבי אליעזר מז'נסק והבעל התניא, זה אנשים מאוד מאוד גדולים, בנגלה ובנסתר, והם מבינים שיש פה איזה משהו שצריך לעשות בשביל עם ישראל. אחר כך, עדיין אין חסידויות ממוקמות לפי האזורים. אחר כך יהיה. אחר כך, ברוסיה, חב"ד מאוד פעלו. בהונגריה היו חסידויות אחרות, בפולין חסידויות אחרות. בסדר. כל דבר כזה, זה צריך להסביר איך זה מתפתח. בכל אופן, אחידה בשם הגדולים, מילים שאחידה כותב ספר על הרבה מגדולי ישראל, אז הוא כותב, הרב המפורסם קדוש יאמר לו, מורנו הרב ישראל בעל שם טוב. המגיד ממזריץ' הוא נפגש עם הבעל שם טוב אחר שהוא היה עובד את השם בסיגופים גדולים, והבעל שם טוב אמר לו שזה לא הדרך של עבודת השם. והוא מסביר לו שזה לא מתוך עינוי, איפה הדף שלי של הדברים? הוא מסתובב, מה? אתם משנים? זה לא מתוך עינוי צריך לעשות את זה, אלא מתוך שמחה. אז כמו שראיתם, מי שהסתכל, אז זה הנקודה כאילו. דרך אגב, המגיד ממזריץ' הוא בן דורו ממש של הבעל שם טוב. הוא נולד ב-1704. זאת אומרת שהבעל שם טוב היה גדול ממנו ב-4 שנים או ב-6 שנים, לא משנה. זה לא הפרשים של 40 שנה. אבל המגיד ממזריץ' ראה בו דמות כזאת שהוא התבטל כלפיו באופן מוחלט. ואחר כך הוא בנה תלמידים כאלה, כן? שהם יהיו נציגים בכל מיני מקומות, ואז התחיל בעצם תנועה ענקית כזאת שקשורים לחסידות. היו טיפה שינויים גם הלכתיים בתנועת החסידות, שזה גם מאוד מאוד הדליק את הדברים, כמו שנסביר עכשיו בפרוטרוט. כן.
מה, יודעים בעצם מה בעל
שם טוב?
מה זה? יודעים מה בעל שם טוב? למה? שגרם לו לשמיד
משהו? יודעים מה בעל שם טוב? למה? שגרם לו לשמיד משהו? לא יודע. הרב כותב שהוא למד מלא נסתר. לכן
הוא יודע
להתחדש. מה בעל שם טוב? לא יודע. השם טוב זה התגלות. הוא אומר שהוא נפגש עם אחיה השילוני. בעל שם טוב. כך כתוב בשפחי הבאשת.
גם הרב אמר את זה גם על...
כן. אבל זה משהו אחר. כי הבחייה שאתה רוצה להסביר, יש בזוהר הרבה קשר בין רשבי לבין הבחייה שלו. אתה רוצה להסביר בנפרד. כן, אבל זה לא כל כך לענייני. אתם מבינים שהבעל שם טוב והבחייה שלו זה לא בדיוק אותה תקופה. אז אני לא יודע, זה משהו התגלותי כזה. זה לא גלותי, התגלותי. זה משהו שבא מלמעלה. זה מישהו שבא ואומר... יש לי רעיון חדש, אבל אתה יודע, הרבה מהתנועות זה ככה, זאת אומרת, נגיד תנועת המוסר, אני לא יודע אם נספיק לדבר על זה השנה, אבל תנועת המוסר, זה תנועה שרבי ישראל מסלנט בא ואומר, צריך לשנות משהו ביהדות, זה לא יכול להיות. גם רב חיים מבריסק זה, 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 זה דבר חדש, זה תנועה חדשה. רב חיים מבריסק זה שיטת לימוד חדשה. אז מה? זה שינה את כל פני מה זה, שיטת לימודים, מה, לא היה דברים כאלה, מה? כל השיטת, לא פלפולים, אלא שיטת החילוק, כן, להבין בדיוק והגדרות וכל הזה, אנחנו אומרים, יש אנשים שלומדים רק את זה. לא יודע, הספרדים לא למדו ככה. הספרדים למדו בצורה אחרת. היום אנחנו כולנו וולוז'ים כאילו, בריסק, אז בסדר, לא יודע, זה גם סיפור, אבל נשים את זה בצד. הבעל שם טוב, אני לא יודע מה הוא למד ומה הוא לא למד. הבעל שם טוב היה מלמד דרדקה, ויום אחד הוא שמר, יום אחד הוא בא ואמר, אני רוצה להגיד לכם שצריך לחיות את התורה בצורה אחרת. לא רק מי שלומד הוא רציני, גם מי שלא לומד. ואנחנו, זה כולם טובים וכולם צדיקים, ועם ישראל זה כל אחד הוא נשמה טהורה. והיה גם זלזול מסוים במי שלמד תורה ומי שלא למד תורה. אז הוא מנסה לשמוע את זה.
כל התלמידים של הבעל שם טוב, הם היו כאילו תלמידי חיים לפני, פשוט הבעל שם טוב, הם היו כאילו זה או שהבעל שם טוב יגלו
כאן? לא חושב שהם למדו ביחד, אני לא יודע. המגיד ממזרית שהיה את המלחה בכל מקרה.
לא חושב שהם גדלו ב...
לא היה ישיבה של הבעל שם טוב, הוא עשה ישיבה. אחר כך, רבי אלימלך מלישנסק, הוא היה כבר, הוא היה רב קהילה. היו שם אנשים שהיו, אבל זה הבעל התניא. הבעל התניא הוא גדול מאוד בנבלי. אבל אני לא חושב שהם למדו אצל הבעל שם טוב תורה. הם למדו פתגמים, אמרות חכמות, אמרות קודש. זה מאוד מיוחד מה שהיה שם.
כאילו הבעל שם טוב לא
לימד
אותו
תורה,
אלא היה
מנטור. כן, אני לא יודע מה זה מנטור, אבל הוא היה הבעל שם טוב. זה באמת משנה. טוב, בוא נגיד דברים קצת יותר בעייתיים. ב-1772 הוא כבר נפטר הבעל שם טוב. אבל ב-1772 התחיל הפולמוס הראשון. בואו נסביר קצת מה היה בפולמוסים. ב-1764 בפולין היה ועד ארבע ארצות. מה זה ועד ארבע ארצות? ועד ארבע ארצות זה שהיו ועדים יהודים שבעצם היה להם קצת אוטונומיה בשלטון על פני ארצות הצור, כן, ליטא ופולין זה ענק, אבל היה להם איזושהי אוטונומיה כזאת. וב-1764 זה מתבטלים ועד ארבע ארצות, זה אומר שהיהודים נכנסים לברוך עוד יותר גדול מהכל. עכשיו, ב-1772, כמו שאמרתי, הגאון מווילנה נכנס חזיתית לתוך החסידות. עד אז, מה? ועד ארבע ארצות זה היה ועד שריכז תלמידי חכמים מארבע ארצות, זה הוולין, פולין, ליטא, בסדר? ואז הם היו נותנים איזשהו טון של אוטונומיה בשלטון, מול השלטון, הגוי. זה היה שלטון יהודי שהיה לו הרבה השפעה על השלטון של הגוי. אז היהודים הרגישו שהם בסדר בתוך העסק הזה. אבל ב-1764 התבטל. הם אמרו, היהודים הם כמו כולם. הם פחות מכולם, אבל... ואז המועקה, המצוקה של עם ישראל היא עוד יותר חמורה. בסדר? זה רק להסביר את הבעיות. טוב, עכשיו, מה היה הראשון? מה היה הדבר הראשון? הדבר הראשון זה הגאון. הגאון מווילנה, שגם עליו צריך לדבר, אבל יותר בפרוטות בעניינים הלכתיים, הוא בעצם הוא בעצם מתנגד באופן מאוד חריף לחסידות. למה הוא מתנגד לחסידות? הוא אומר בעצם, עיקר ההתנגדות שלו זה שבעצם יש שינויים מסוימים במסורת הדורות. והגאון מווילנה הוא לא מקבל את זה. הוא לא מוכן שתהיה פתאום אנשים חדשים, לא בשם התורה, זאת אומרת לא בשם דברים פלפולים הלכתיים, זה פלפולים הלכתיים היו תמיד, אבל פתאום הם אומרים לו, אנחנו אומרים עלינו שבח בסוף. הרי מנהג אשכנז לא היה להגיד עלינו שבח בסוף, אז למה עכשיו אתה אומר בסוף? כאילו מה קרה? מה? תתווכח אותי. אני קורא לכם בווילנה את הקרוז הראשון ב-1772 שיצא מהגאון. בתוקף פסק דין נשלח תכף אגרות לכל קהילות הראשיות בליטא ורייסן, רייסן זה רוסיה, עם כל קורא להחרים את החסידים גם במקומותיהם. להחרים. הם אמרו, אנחנו עושים חרב. ביום ראש חודש אייר, הנה עכשיו בדיוק, נשלחה איגרת חתומה בידי הגאון והרב של וילנה ו-15 או 16 דיינים לקהילת בריסק, כי בריסק זה היה, כן? וילנה ובריסק זה הכי חמים על העסק כזה. על שם אברהם, הרב המפורסם אברהם קצנבולגן. טוב, זה, יש כאלה גם כביש רחוב בירושלים. הלאה, אחינו בית ישראל, אני קורא לכם. הלא ידעתם חדשים מקרוב באו. לא שערו מבותינו שנתחברו קט חשודים, לא חסידים. בסדר? ועושים אגודות לעצמם. ודתיהם שונות מכל עם בני ישראל בנוסחי התפילות. וגם שואגים בתפילת 18, תיבות לעז. מגונות ובשיגעון התנהגו. אתם איתי הרבה? אני קורא לכם קרוז, שיצא הקרוז הראשון נגד החסידות, ובעקבותיו החרם הגדול, כל חייו אגרה לחם נגד החסידות. עד כדי כך שהבעל התניא הלך לפגוש את הגאון, הוא הלך לפגוש את הגאון, הוא אמר, אני אלך לדבר איתו. הוא לא הסכים. לא הסכים. אמנם יצא מזה ידידות קצת בין רב חיים, רב חיים מבריסק, כן, בעל נפש החיים, לבין הבעל התניא, שקצת הם היו בידידות, כי הבעל התניא שכנע את רב חיים מבריסק להכניס אותו לגרא, אז הוא ניסה לשכנע את הגרא, והוא לא הסכים. רב חיים מבריסק כנראה הרגיש, הם קצת דיברו ביניהם, אבל יצא אולי איזה משהו טוב, אבל בסופו של דבר הם התנגדו לחלוטין לכל הדרך הזאת. אני רק מסביר לכם על מה הם מתנגדים. קודם כל עושים אגודות לעצמם, דתיהם שונות מכל עם, בני ישראל בנוסחת תפילות. הם שינו את נוסח התפילות. למה אתה משנה את נוסח התפילות? וגם שואגים בתפילה. היום לא נראה לי שזה ככה, שואגים בתפילה היום?
יש...
בברסלב אולי.
קרנין.
מה?
קרנין.
קרנין. קרנין הם צועגים?
נפסקת איזה מועד ככה. מה שידוע לי.
עוד מישהו מכיר חזיות? טוב, לא יודע. בכל אופן, זה מה שהם כותב הגרא, הוא לא קרב את ה... הוא אומר שהם משונים. בשיגעון התנהגו, ואומרים שמחשבותם משוטטות בכל העולמות. ומבטלים תלמוד תורה כל עיקר, ושגרו בפיהם תמיד למעט בלימודים, ושלא להצטער מאוד על עבירות שבאו לידם. אתם מבינים מה הוא אומר? הרי מה הבעל שם דבר אומר? הוא אומר, עשית עבירות, יאללה, בסדר, אפשר לתקן. נאמין שאפשר לתקן. אז מה אומר הגרא? הוא אומר, מה זה, אין עבירות אצלך? מה? מה זה דבר שמה בכך? כל ימיהם כחגים. למה? כי הם כל הזמן רוקדים ושרים ושותים יש. בעומדם בתפיותיהם המזויפות, הם מראים קולות שונים, וכל המון הומה. ומעשיהם הם כמראי האופנים, עליונים למטה, תחתונים למעלה. אין אלה אפס קצה ממעשיהם. אחד מיני אלף מדרכיהם המכוערים, כאשר עודו בפנינו החשודים עליה, ותהילה לאל, אשר מן השמיים נתגלה אבונם פה במחננו, שעודו בפיהם אחרי חיפוש מחופש בחקירות ודרישות, על כן באנו מן המודיעים לכל אחינו בני ישראל הקרובים והרחוקים. כל ראשי עם יעטו מעיל קינה, קינת השם, להשמיד ולבער ולהשמיע עליהם כל חרמות ושמטות. וכבר בעזרת השם עקרנו מחשבותם הרעה ממקומנו, זאת אומרת שהם רצו לפתוח סניפים בווילנה ובעוד מקומות, וכשם שעקרנו מן המקום הזה, כך יעקרו כל המקומות. לא כזה נחמד, אה? כמו שאתם יושבים טוב בכיסאות. ואני, זה זוועה, כאילו. ואף שהתחננו בקולם, אל תאמינו, כי שבע סוב התואבות בליבם, עד שישובו בעצמם בתשובה גמורה, צריך לפורר ולזורר אותם, שלא ילכו שני מינים ביחד. כי מין במין הוא אסור במשהו. טיפה חריפה. ופיזורם, רגע, נאה לעולם, מלבד זה נשלחה מבינה מכתב חוזר חתום בידי הרב המפרנסים הדיינים של כל הקהילות שצריך להתרחק מהם וכו וכו וכו.
אני לא יודע אם זה בדיוק אותו דבר, אבל להבדיל, ככה הנצרות התחילה גם ככה.
הנצרות התחילה ככה?
לא יודע, היה כזה, הם הלכו הרוב על פי התורה, ואז הם שינו קצת קצת, בסוף הם שינו לגמרי, אבל זה גם היה במצב שכל העולם היה בשפל והיה ממש קשה לכולם. אז יכול להיות שהגאון מווילנה ראה את זה. הוא חשב שעוד פעם הם ינסו.
שזה יהיה כאילו דת אחרת. יכול להיות, אני לא נכנס מה שהגאון, מה הוא חשב, אני קשה לדעת. בכל אופן יכול להיות, אתה צודק.
מה, ושומר הגרא לתשובה? אז גם לא נסתם ברור שיש תשובה, ומה, הוא חושב שהבא שם טוב ואין להם עבירות? מה המקרה עכשיו שהגרא אמר עליהם שאצלם יש תשובה ואין אצלם עבירות, ומה צריך להיות?
לא הבנתי משהו, משהו אחר קראתי. קראתי שהם צריכים לעזור בתשובה. אין להם עבירות. כאילו הם לא עושים איזה עניין על העבירות, זה מה שאני אומר. חסידות, יאללה, בסדר, בוא נתקן, בוא נעשה איזה מסיבה. טוב, אני גם לא יודע מה הוא ראה, אגרה, וגם מה סיפרו לו, לא ברור.
זה התגובה של החסידים?
כן, בטח, יש ספר שלם על הפולמוסים. אני קראתי אותו, פעם הייתי חולה, היה לי שפעת, שלושה ימים קראתי את כל זה ועד. זה אבל מדכא. זה טוב כשאתה חולה.
טוב שאתה חולה.
כן, כי זה מדכא. אתה פתאום רואה, אלה נלחמים באלה, ואלה יורים על אלה. הרי בחסידות בהתחלה, זה הדברים נוראים. היה נתפס לחסידות, אנשים היו הולכים. היו יושבים עליהם שבעה. היו אומרים, זה בכלל, לא יצא מכלל ישראל. תראו, היו דברים קצת משונים בחסידות. הם אמרו שצריך להתפלל רק בכוונה. עד שבאה הכוונה, עשו להתפלל. אז הוא מתפלל מנחה בלילה ושחרית בזמן ערבית. אז זה הגרה לא אהב את זה. הגרה זה שיא הדיוק. כן? יש, היו בעיות. היום זה לא נראה לי שזה עד כדי כך. היום מתפעלים גם מאוחר. יש בעם שינוב, זה מה שנשאר נראה לי.
בעם שינוב.
איצקוביץ'. איצקוביץ'. מה קשור איצקוביץ' לחסידות? זה שטיבלה.
חבד.
אין שום גשת. איצקוביץ' זה מקום, זה בית כנסת. בבית כנסת הזה מתפעל מלא אנשים. יש אנשים מתפעל בחמש בבוקר, יש אנשים שקמים מאוחר. לא, אבל בעם שינוב זה ממש כך. בעם שינוב, הרי במעם שינוב זה מעל הזמן. זה בבית וגן, זה חסידות קטנה. אני זוכר כשהיינו גומרים, היינו נוסעים בשמחת תורה, במוצאי שמחת תורה, אז הם היו עוד במנחה, נראה לי. ואז ההקפות היו מתחילים ב-4 בבוקר מחורת. לא משנה, זה היה נראה קצת משונה, אבל חבד מה? חבד מפעלים ב-12 בצהריים.
ב-9.
מה?
בשבת, שמינה שבת.
בסדר, זה גם תלוי איפה, כאילו מה, זה לא כל חבדניק הוא רש כבעד, הוא כבר גדול הדור כדי להגיד מתי את זה. הוא נוח לו, התפלס יותר מאוחר, אני לא חושב שזה אני חושב. אבל התניה כותב, שצריך להקפיד על זמן קריאת שמע חבל על הזמן. הוא בעצמו, הוא אומר שזה בכלל לא נכון ככה לדחוק את התפילה, והוא היה מאוד מאוד דייקן. הוא כתב שולחן ערוך, אני מסביר לכם. הוא היה מאוד מאוד מקפיד על כל קוצו של יום. אלא מה, אחר כך זה קצת להתפזר. טוב, אז כמו שאמרתי לכם, זה החרם הראשון. ב-1772 הוכרז החרם הראשון. באותו זמן, כמו שאתה שאלת, היה כינוס של כל ראשי החסידים, והם ניסו לטקס עצה, מה עושים? הם נפגשו עם המגיד, המגיד הראש המדברים בכל מקום, היה עוד אחד שקראו לו רב מנדל מביטבסקי. לא יודע אם שמעתם עליו, אבל רב מנדל מביטבסקי, הוא היה ראש החסידים במינסק. בהמשך הוא הגיע לארץ ישראל. העלייה של בעלי של החסידים, של תלמידי הבעל שם טוב, זה רב מנדל מביטבסקי. הוא הוביל את זה בעצם. טוב. ואז הם הוציאו מבילנה, קונטרס ששלם על כל החרמות והקרוזים נגד החסידות. קראו לזה זמיר הריצים וחורבות צורים. זמיר הריצים, מה זה זמיר הריצים? לזמר הריצים זה להרחית. בסדר? דרך אגב, הגרא הוא תמך בדבר הזה. וכל כך פחדו החסידים, כי אחרי שהגר"א כתב את הדברים שלו, אז רדפו את החסידים בכל מקום, נתנו להם מקור, השפילו אותם, לא הרגו אותם, לא. לא, אין, אני חיפשתי מלא בספרי היסטוריה, אם היה רצח על רקע חסידי, רצח חסידי, רצח החוזי, אבל לא, אז זה לא מכיר, אבל באמת השפילו אותם, רדפו אחריהם, והחסידים לא יכלו לענות כי הם פחדו. אז מה הם עשו החסידים? נו, מה הייתם עושים? מה? תקשיבו, אתם לא בכיוון, אין לכם ראש מבריק. מה הם עשו? הם קנו את כל הקונטרסים. הם קנו את כל הספרים. הרי הוציאו בשם הגרוע, הוציאו ספר שלם נגד החסידות, עם החרמות והקרוזים, וכל מה שהם לא בסדר בזה, שהם חשבו ביחד, הם אמרו, מה אנחנו עושים נגד הדבר הזה? אז הם יצרו קשר עם בעל הדפוס. בא לדפוס אצלי, 5,000 עותקים, לא יודע כמה, אז הם אמרו, אין בעיה, אנחנו קונים את כולם. אז רק יצא חם מהתנור, קנו את כולם, שרפו את כולם.
שרפו?
בטח. מה, אתה רוצה לעשות ספר שאתה אומר שדפוק, אז... טוב, מה? רעיון, נכון? בסדר. לא דברי תורה, אמרו עליהם שהם פושעים רשעים שצריך לרדוף אותם. תשמע, אתם לא מבינים מה היה שם.
למה הגויים רדפו אחריהם?
הגויים לא רדפו אחריהם, זה הגויים רק הסתכלו, הם היו מבסוטים. הגויים לא צריכים לעשות, הם מבסוטים ככה. טוב, דרך אגב, אם אתם רוצים, וואי, הזמן עוזל, אם אתם רוצים אני אקרא לכם את מה שיש לי. לא יודע, הם הצדוקים אולי, אני לא יודע, היה... הרמב״ם זה שונה, כי הרמב״ם... למדנו על הרמב״ם, לא? זה לא בדיוק אותו דבר, כי הרמב״ם... זה הגויים עשו הוצאות בעיקר. טוב, אני לא רואה שפה זה.
חסידים היו מיעוט?
בשנים האלה של הגרע זה עדיין מיעוט, אבל אחר כך החסידות מתפשטת בממדים עצומים. בסדר? טוב, אין לי את זה, אני לא זוכר איפה שמתי את זה. דרך אגב, ב-1777 רבי מנדל מביטפסק הוא נוסע לארץ ישראל, והוא בונה בצפת את המרכז החסידי היותר גדול בארץ ישראל. זה מאוד קשה שם, היה להם מאוד מאוד קשה, הם חיו בעניות מאוד מאוד גדולה. אחד החסידים שעלה ממזרח אירופה לארץ ישראל היה הגיס של הבעל שם טוב, קוראו לו גרשון מקיטו, אז הוא גם עלה שם. מה היה בחרם? קודם כל, איסור מסע ומתן מבני הקט. היה אסור לקנות מהם כלום. אסור מסע ומתן עם בני הקט. כן? אחר כך היה שהם לא היו חותמים איתם. אחר כך הם לא היו מתחתנים איתם. וגם מצד שני, הביטוי ליטאי, זה הפך לשם נרדף של איש מלומד חריף, אבל נהדר רגש אמונה. מה היו אומרים על זה? הם היו אומרים, תעלי דבק. מה זה לדבק? כלום, כאילו, אתה רק עושה את המצוות לאנשים מלומדה, אין לך כלום, אין לך נשמה.
רובוטים.
מה?
רובוטים.
רובוט כזה. בקיצור, בימים ההם היה מאוד 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 קשה, היה מאוד, דברים מאוד מאוד קשים. בעזרת השם, פעם הבאה, אני רואה עוד קצת, למרות שאני רואה שזה לא נחמד. אני רציתי להביא לכם כמה פולמוסים, כמה דברים, כי צריך לדעת, כאילו, על מה היה פולמוס. זו תקופה אפלה בישראל, זה. היום לא נראה לי שיש בעיות בין החסידים למתנגדים, כי החסידים הם נהיו מתנגדים. מה? וגם הם מתנגדים. מה ההבדל בין ליטאי לחסיד היום? כל אחד הולך לחדר, כל אחד לומד תורה. מה, זה שהוא לומד, הוא מתפלל, הוא אומר עלינו לשבח בסוף, והוא אומר עלינו לשבח לפני זה. יש, האמת היא שבפוליטיקה זה גם, דגל התורה זה של הליטאים, רבחן קניאסקי, הרב שטיינמן, והם יש להם מועצת גדולה תורה של האדמו"רים, האדמו"ר מגור, האדמו"ר מזה, האדמו"ר מבן. הם נשארו מפולגים באגודת ישראל ודגל, הם התפלגו. כאילו פעם היה רק חרדים בזה, ובגלל שהם, אבל על רקע חסידי הם התפלגו. מי אומר, אני משבח? מה? לא נראה את זה. טוב.